וערד ומבואות יריחו ומצפה יריחו וכוכב השחר היא קצת ארוכה. אז תסלחו על האיחור. מכוח שדרות, כל הנסיעות האלה. שדרות וגוש קטיף. אז נלמד קצת יחד על אחד הדברים, המושגים בדור שלנו, שהפרקים האלה בספר דברים, אפשר להגיד, מפצחים אותו, מנקים אותו, המושג של העצמיות, ואולי דווקא בשבועות האלה שלפני ראש השנה, תקופה של אלול, מן הראוי להתבונן על המושג הזה. התורה אומרת, פה בדף שקיבלנו בפסקה הראשונה, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. יושב תשיבם לאחיך. אם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, נוספתו אל תוך ביתך. ויהיה עמך עד ראש אחיך אותו, השבות עלו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. כשהתורה חוזרת על מילה אחת, לא פעם ולא פעמיים, אלא שש פעמים, כנראה זאת מילת מפתח, המילה אחיך. ומילת המפתח הזאת היא לא בהכרח משקפת את ההרגשה. א', באופן טבעי, כשאדם מוצא חפץ, הוא לא יודע אם זה של אח שלו. רוב הסיכויים שלו. ובית, לא תמיד אדם מרגיש כלפי מישהו מסוים שהוא אח שלו. במיוחד בשנים האחרונות, תחושת האחווה היא נקודה לבירור. אצל אליי לפני יומיים, שלושה, אדם מאחת מעיירות הפיתוח של גוש דן, מהעיר מודיעין, אמר לי כלשונו, אנחנו כמה זוגות צעירים, החלטנו שאת החיים שלנו לא תנהל הטלוויזיה. טוב, מה אתה רוצה ממני? אמר לי, החלטנו, כבר עשינו את זה פעמיים, אנחנו רוצים לעשות ביום שישי, לא הקרוב הבא, את זה פעם שלישית גדולה, מסע קניות לסדרות. להיות שותפים ביחד עם אנשי סדרות. הרגשנו שעד עכשיו לא ביטאנו מספיק שאנחנו אחים שלהם. אחווה זה דבר שאדם בשגרת החיים שלו לא תמיד נותן לזה משקל. והתורה אומרת שש פעמים, כלומר רוצה שניתן לזה משקל. איך? זה שאומרים שש פעמים אותו דבר זה אולי עוד לא מספיק. אחד הראשונים הרמב"ן מסב את תשומת הלב לכך שכשהתורה עוסקת בפרשת השבת אבדה וסיוע ועזוב תעזוב עמו בספר אחר, בספר שמות, בפרשת משפטים התורה אומרת דווקא מילים אחרות, לא אחיך אלא שונאך, תראה חמור אויבך. והיה מקום לומר מה שאולי אני בקטנותי ובגאוותי נוטה ככה לפרש, באמת יש כאלה שאני שונא אותם ויש כאלה שהם אחים שלי. אבל הרמב"ן לא נותן לי להישאר בקטנות הזאת. הרמב"ן אומר, מצוות השבת אבדה, מגמתה שתזכור את האחווה ותשכח את השנאה. הזיכרון והשכחה הם שאלה של הצפה. מה אדם מציף ומה אדם מזניח, מדחיק. יסוד האחווה הוא יסוד פנימי, טבעי, נפשי. אבל יש הרבה מאורעות ומעשים שגורמים להעלים, גורמים להדחיק את יסוד האחווה. והמאורעות יש בהם יכולת הצפה של יסוד השנאה, של יסוד ההפרדה, של יסוד הקנאה, של יסוד התחרות. אומר רמב"ן בהבנת דברי התורה, אל תיתן לזרימה החיצונית הזאת לכבוש אותך, היא לא אמיתית. תעשה ישר, אל תעשה הפוך. תציף, תדגיש, תבליט את יסוד האחווה, ותזניח, תדחיק את היסוד המפצל והמפריד. ועל כן התורה כן חוזרת שש פעמים, כדי לומר שבעצם זה חלק ממגמת המצווה, שאדם יתרגל את הנפש שלו להרים חפץ שנשכח ברחוב או באיזה מקום אחר, להרים אותו ולחפש למי הוא שייך, מתוך רצון להעלות, להדגיש את היסוד הנעלם, והוא יסוד האחווה. במובן מסוים זה קשה. במיוחד זה קשה כשאחיך עשה לך עוול, כשאחיך פגע בך. אבל השאלה הגדולה, האם אנחנו רוצים להישאר במבט שלנו כמבט סובייקטיבי, כמבט פרטי אישי, או שאנחנו רוצים לברר בעצם ממה מורכבת הנפש שלה. כאשר יעקב אבינו קורא ליוסף, הוא מטיל עליו שליחות. אומר לו יוסף בנו, הנני. אתה אבא איתנת שליחות? הבן אומר, הנני. למה? אומר רש"י במקום פה בפסקה 5, הנני לשון ענווה וזריזות. למה לשון ענווה? הרי המילה הנני פירושה הנה אני. אבל אדם אמר את המילה אני לא כדי לבלוט, לא כדי להתגאות, אלא כדי לענות לאבא שלו. אבא שלו קרא לו, והוא אומר, אני נענה להיות אני בגללך אבי. כן, גם המשמעות השנייה, נזדרז למצוות אביו. זירוז צריך איפה שיש חסרון כיס. איפה שיש איזשהו סוג של חיסרון שמפריע, שם צריך לזרז. מה הזירוז כאן נצרך? אומר רש"י, אף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. הוא הולך עכשיו לשכם, למקום מסוכן, למקום ששם התפצלה המלכות בישראל. הוא הולך למקום שבו יכול להיות שזה בעצם יהיה הדבר האחרון שהוא יעשה בחייו. אבל כשאיש טועה פגש אותו בשדה, שאל אותו, מה אתה מחפש? אמר לו יוסף, את אחי אנוכי מבקש. אפשר לומר, המגמה הייתה למצוא את אחיו. אז תעזור למצוא את האחים שלי. אבל יוסף אומר בתווך את המילה שהיא בעצם מפריעה לשליחות. וכנראה יוסף פיצח אותה, והיא המילה אנוכי. הדבר האחרון שאנוכי היה צריך זה לפגוש את האחים שלו, לפני שהם שונאים אותו ומי יודע מה יעשו לו. אבל אביו ברר לו מי זה אנוכי. אביו ברר לו מי זה, מהי העצמיות של יוסף. העצמיות של יוסף היא להשתדל לפגוש את אחיו. אומרת לנו המשנה בפרקי אבות, הפרק הזה שנקרא בשבת, לא עליך המלאכה לגמור. לא אתה בן חורין, להיבטל ממנה. אתה באמת לא יודע מה יצא במלאכה. אבל ההשתדלות לפחות תעשה. ההשתדלות לחפש את עצמך על ידי שתחפש את אחיך. זאת מצוות השבת אבדה. במלך חז"ל רואים במצווה הזאת גם משמעויות נפשיות. ולא רק בגוף. אתה הולך בשוק, יש לך זכות לפגוש את אליהו הנביא. תראו בגמרא בתענית בדף כ"ב. שואל אותו שאלה מאוד מסקרנת, מאוד הייתי רוצה לדעת, מי בשוק הזה בין עולם הבא? רוצה לדעת מי במדרגה גבוהה. אומר לך אליהו הנביא, תלך, יש פה שניים, אלה ואלה, הם בני עולם הבא. אתה הולך אליהם, הם אומרים לך, תשמע, אנחנו גמרנו את כל השס בגיל 3, בגיל 4 אנחנו כבר אבות בתי הדין של כל כדור הארץ. לא, לא כתוב שם בגמרא. אנחנו, הם יגידו לך, אותם שניים של יהוא הנביא הצביע עליהם, אנחנו מתפללים 3:15, כל הניצוצות עפים מעל ראשנו. לא. אנחנו הולכים מגינונים כאלה חיצוניים, גינונים אחרים חיצוניים. לא. תגידו, מה אתם עושים? אנחנו לומדים תורה כל היום. לא, לא כתוב. כל הדברים שהזכרתי כמובן חשובים מאוד, טובים מאוד. אז מה אתם עושים? אנחנו, הם אומרים השניים האלה, אינשה בדיחי ענן. אנחנו עושים מצב רוח טוב לאנשים. כשהם עצובים, אנחנו מסמכים אותם. זה הכל. ואם יש תגרה, אם יש מחלוקת, אנחנו עושים שלום. שבמהות של העניין זה בעצם אותו דבר, מפני שהנשמה מאוד עצובה כשיש מחלוקת. הנפש לא תמיד עצובה. לפעמים הנפש מלבה את המחלוקת, אבל הנשמה מאוד עצובה. זה התפקיד שלנו. עושים טוב לאנשים. משיבים להם לא אבדה בגוף. משיבים להם אבדה בנפש. שמח אותם. הרי אם האדם הוא שמח בחלקו, אם האדם יש לו מצב רוח טוב, הוא מסוגל להתמודד עם כל קושי. כל נקודת משבר הופכת להיות מנוף אצלו. כל אכזבה הופכת להיות נקודת התחדשות. ואם חלילה אין עין טובה ויש עצבות, אז זה מייבש את הרוח של האדם, כך אומר הפסוק במשלי. זה שובר את האדם מה שהוא בעצמו חושב שהכל חשוך והכל נופל. על כן בצבא התורה גם ההקשר הזה את אחיך. הוא יכול לאבד לא רק את סמלתו או את שורו, את חמורו. הוא יכול לאבד הרבה דברים. שים לב. תתעניין. תחייך. תעזור לו לחייך. מצוות השבת אבדה. תעזור לעצמך להיות אתה באמת. ואז תגלה שיש לך אחים. חלקם יותר מוצאים חן בעיניך, חלקם אתה מוצא חן בעיניהם, וחלקם פחות. וכיוון שתגלה את עצמך ותגלה את אחיך, גם תעזור להם. ואולי קשור הדבר לאותה סוגיה שהתורה מיד כותבת אותה בהמשך. בפסוק ה', אולי משום כך היא יוצרת רצף בין שני העניינים. אומרת התורה, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה. כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה. כשאלוקים בורא את הנפשות, הוא בורא גם את ההבדל ביניהם. יש הבדל במיני הזרעים, יש הבדל במיני החיות, ויש הבדל בבני אדם. לעתים ההבדל בבני אדם הוא הבדל חיצוני. הנה, יסוד האחווה. אבל לעתים דווקא יסוד האחווה דורש את הבירור המיוחד של כל סוג. ברגע שיש ערבוב הסוגים, העצמיות נשחקת. הנה למשל, פסוקים שהתורה תגיד בהמשך הפרשה הזאת, בהמשך פרשת כי תצא, הם מופיעים פה בפרק כ"ג. פסוק ד' אומרת התורה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. עד כדי כך, אולי התורה תוסיף איזה הסבר להחרמה הזאת. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. ויותר מזה אומר הפסוק השביעי, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. לא ייכנסו בקהל אלה שהיו אכזריים, גסי רוח, והתעללו בנו ולא נתנו לנו, לא סידרו את הכנסת האורחים הנורמלית המינימלית. אומרת המשנה מסכת יבמות, עמוני ומואבי אסורים, ואיסורם איסור עולם, פה בפסקה 3. אבל אומרת המשנה, זה רק לגבי עמוני ומואבי, לגבי עמונית ומואבית, כלומר, הנשים של עמון והנשים של מואב, מותרות מיד. אפליה? שואלת הגמרא, בלי כמה שורות, מנענה מילי, מאיפה האפליה הזאת? היינו קוראים את הפסוק באופן פשוט, היינו אומרים, זה נכון לגבי כולם. אמר רבי יוחנן דאמר קרא וכראות שאול לדוד, יוצא לקראת הפלישתים. אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער? כלומר, מי זה דוד? ואז התשובה היא של אבנר, הוא לא יודע. והגמרא לא מבינה, הרי שאול הכיר את דוד, וגם אבנר הכיר את דוד. אז מה משמעות התשובה? אני לא יודע. ואחר הגמרא אומרת, אולי הוא לא מכיר את אבא שלו, והגמרא דוחה את זה. גם אביו של דוד היה מוכר. אלא, אני מדלג 2-3 שורות, אחי כאמר שאול. שאלתו של שאול הייתה כזאת, אם היא פרץ עתי, אם היא זרח עתי. האם מבחינת ייחוסו של דוד הוא בא בתוך שבט יהודה ממשפחת פרץ, או ממשפחת זרח? מה ההבדל? מה המשמעות? אומרת הגמרא, שאלתו של שאול הייתה כזאת, אם היא פרץ עתי, מלכה אבי, אז הוא ראוי להיות מלך. למה? כי זה שם שמזכיר את תכונתו של המלך, שהמלך פורץ לו לעשות דרך ואין ממלכים בידו. אבל אם זה מזרע אחת היא חשיבה בעלמה, זאת אומרת זה רק חשיבות או כבוד, אבל זה לא תכונת היכולת לפרוץ דרך. בית הגמרא, מיתמה אמר לי שאל עליהם. כלומר, למה היה בכלל כל הבירור הזה? כי ראו שדוד, מבחינת בגדיו, הבגדים של המלך מתאימים לו. ואז המלך חיפש תשובה לשאלה, האם באמת זה נכון גם משפחתית, שדוד ראוי למלוך או לא. אומרת הגמרא, היה שם, בתוך המעמד הזה, בשיחה בין דוד לאבנר, בין שאול לאבנר, היה דואג האדומי. כידוע, הדואג האדומי היה למדן גדול. ידע ש"ס ופוסקים. אומרת הגמרא בסנהדרין, היה מבריק עד כדי כך שבנה 300 מגדלים בתורה באוויר, הברקות שכליות, ואף אחד לא היה מסוגל להתמודד איתם. והוא היה מוטרד, דואג האדומי. הוא היה גוי שבמובן מסוים אפשר להגיד טכני, יכול להיות שהתגייר, אבל כפר ביסוד הלאומי של ישראל. ולכן דוד, מבחינתו של דואג, היה אויב העולם. לא הייתה דמות יותר מבטאת את הלאומיות מאשר דוד. הנה, אז בואו נראה מה עושה דואג, ממה הוא מוטרד. אומר ככה: עד שאתה משאיל עליו אם הגונו למלכות עם לאו, כלומר, עד שאתה שאול, מברר את, האם דוד הוא משפחת זרח או משפחת פרץ, ואתה שואל האם הוא ראוי למלכות או לא, אני אומר לך, תשאל אם ראוי לבוא בקהל, אולי הוא לא יהודי. למה? מה איתה? מה? דקעתי מרות המואביה. בגלל שהוא בא מרות המואביה, והתורה אסרה על המוני ומואבי לבוא בקהל השם, אז מי שבא מרות המואביה הוא לא יהודי? זאת הייתה שאלת דואג. ענו לדואג, השאלה שלך לא נכונה. למה? כי יש לנו מסורת שמי שנאסר לבוא בקהל זה המוני ולא נאסרה המוני, ומי שנאסר לבוא בקהל זה מואבי ולא מואבית. עכשיו דואג, כיוון שהוא היה למדן, הוא לא מוותר, הוא ממשיך לשאול. הוא אומר ככה: אלא מעתה, ממזר ולא ממזרת, אם אתם עושים הבחנה בין גברים לנשים, אז אולי ההבחנה הזאת תהיה גם באיסור ממזר וממזרת. נבחין ממזר אסור לבוא בקהל וממזרת מותרת. אמרו לו: לא, זה לא נכון בכלל, מפני שממזר זה כמו לפרק לגורמים את המילה הזאת לשניים ולקבל את המושג מומזר, וזה אין הבדל בין גברים לנשים. דואג לא מוותר: אז מה תגידו לגבי מצרי ולא מצרית? ענו לו: תשמע, אתה לא מבין בכלל את כל הנושא. שאני אחד המפרש טעם הדקרה, זה הפסוק שקראנו קודם מפרשתנו: הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, בגלל זה המוני ומואבי לא נפסלו, הם נפסלו לבוא בקהל השם. אז מה החילוק לגבי גברים ונשים? אלא אומרת הגמרא כך: דרכו של איש לקדם. הגברים נמצאים בשדה הקרב הבינלאומי, הם היו באזור שישראל נכנסים, כיוון שכך הם היו צריכים להכניס אורחים, כיוון שלא הכניסו הרי מידותיהם מושחתות, לכן שלא לא יבוא בקהל השם. אבל נשים, אין דרכה שנשאר לקדם, אין דרכה שנשאר להיות בשדה הקרב הבינלאומי, ועל כן היא לא צריכה להיות מכניסת אורחים שם, ובגלל זה היא לא נפסלה, ולכן דוד שבא מרות הוא קשר לבוא בקהל. אומר דואג: עדיין יש לי קושייה. מה הקושייה? היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים. נעשה מחיצה, נעשה הפרדה, וממילא אלה ילכו בצד האחד, אלה ילכו בצד השני, לא יראו, לא יתערבבו, וממילא תישאר התביעה כלפי אנשים: למה לא יצאתם? ממילא הם תיפסלנה, כי הם לא יצאו, הם לא הכניסו אורחים, וממילא אין הבחנה בין גברים לנשים. מה נעשה עם קושיית דואג? אומרת הגמרא, הכניסו את השאלה הזאת לבית המדרש. כששאל שאול את השאלה בבית המדרש, אמרו לו: המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז הקשה דואג בתוך בית המדרש, כל הנקושייתה, כל הקושיות שלו. ואז אומרת הגמרא: השתיקו. לא היה להם תשובה. אומרת הגמרא: באי לאחרוזה עלי. באו להכריז על דוד להיות אסור לבוא בקהל. בכלל לא בסוגיה של מלך ולא מלך, פשוט שלא יהיה יהודי. מי הציל את המצב? המסע. איך הוא הציל את המצב? אמר רבא, מלמד שחגר חרבו, ומשום מה רבא מביא דוגמה לאומית, מי מומחה בתחום הזה? כישמעאל, ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה הזו, ידקר בחרב. לא כתוב בגמרא שככה פותרים בעיות הלכתיות במשך הדורות. זאת אומרת, זה לא, לא בכך מומלץ. מה הלכה? למה צריך לשמוע, ואם לא שומעים זה נדקרים בחרב? כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, יש מסורת הלכתית, המונים ולא המונית, מואבים ולא מואבים. ואף על פי שנשארו קושיות דואג, אנחנו אין לנו אלא את המסורת ההלכתית. אומרת הגמרא, אנחנו רוצים להיות אנשי אמת. פה אין משוא פנים, לא לדוד ולא לשאול. מה האמת? אדם פה אמר, המסע אמר, שזאת המסורת של הרב שלו, של שמואל הנביא. להאמין להמסע או לא להאמין לו? אומרת הגמרא, ומי מאמן? ואמר רבי אבא אמר רב, כל תלמיד חכם שמורה הלכה, ובא. אם קודם מעשה אמרה, שומעים לו. ואם לאו, אין שומעים. אומר הריטב"א, הרי פה הדיון הוא, האם לסמוך על המסע, שאמר בשם רבו, שאמר בשם שמואל הנביא. סומכים על אדם כשהוא אומר הלכה בשם רבו, רק אם הוא אומר את זה תוך כדי לימוד, בלי שהוא צריך להגן על עמדתו בסוגיה שהתעוררה באופן מעשי. אבל אם אחר מעשה הוא בא, כלומר כבר התעוררה הסוגיה, והוא עכשיו אומר את הדעה בשם רבו, לא סומכים עליו. וכאן כבר התעוררה הסוגיה, והמסע בא אחר כך. אז צריך לא לסמוך עליו. אומר הריטב"א, למה? הוא אומר דבר מאוד לא פשוט. הוא אומר, לפעמים אתה נמצא בוויכוח, כיוון שזה חולשה, אני מעדיף לדבר על עצמי. לפעמים אני נמצא בוויכוח, אני רוצה מאוד שיקבלו את דבריי, אבל אני יודע שאני צעיר ולא מנוסה, ועוד לא למדתי מספיק, ואף אחד לא יסתכל לכיוון שלי. מה אני אומר? אני אומר את העניין של דעתי בשם הרב שלי. ואז כולם עוברים לדום. אני לא אגיד לכם מי הרב שלי, כדי שלא תיפגעו, כי אולי הרב שלכם זה רב אחר. אבל התופעה היא תופעה מוכרת. ולכן אומר הריטב"א, אמרה הגמרא, אם עוד לא התעוררה סוגיה מעשית, אז אין לי אינטרס להגן על דעתי. אז אפשר לסמוך על זה שאמרתי בשם הרב שלי. אבל אם הסוגיה המסית התעוררה ויש לי אינטרס, לא מאמינים לי. כי אני עלול לשנות מפני האמת כדי שיקבלו את עמדתי. ואז אם אני אגיד את זה בשם רב גדול, תגידו, נו, צריך להתייחס לזה ברצינות. ולכן אני בעצם ממציא, או אפילו יותר מסוכן, מדמה. אני שמעתי איזה משפט, אני הוספתי לו צבע, הדגשתי קצת את האותיות, הוצאתי אותם קצת מההקשר שלהם, ונהיה הרב שלי. זה הרב שלי אמר. אז לא סומכים עליי. עונה הגמרא, ואם הגמרא הייתה נכתבת בדורנו, אני לא בטוח שהיא הייתה מסתפקת במה שהיא אמרה. אומרת הגמרא, שאני אחא, דעה שמואל ובית דינו קיים. מה החשש? שמא המסע אמר דבר שקרי. בשם מי הוא אמר את זה? בשם שמואל ובית דינו. המסע נמצא ברחוב הרצל, ושמואל ובית דינו נמצאים ברחוב דגניה. אז אין חשש שהמסע ישקר. כי תוך 5 דקות אפשר ללכת לרב ולשאול אותו האם הציטוט של התלמיד נכון. ולכן אפשר לסמוך על המסע. אני אומר לכם את זה על עצמי, אם הרב שלי נמצא לא מרחק 5 דקות, מרחק 5 שניות, הוא מטר לידי, ואני יש לי אינטרס מסוים, אני אגיד דבר בשמו, ואני לא אפחד. הבירור של האמת היום, מה הציטוט המדויק? לא מה אתה מרוויח מהציטוט, לא את מי אתה מנגח בציטוט, לא מול מי אתה מוכיח שאתה צודק בוויכוח, כל אלה לא, אלא אך ורק בירור האמת. היום זאת מלאכה קשה מאוד. למה? כי החלק השטחי בעצמיות שלי גולש אל מעבר לממדים שלו והופך את הצד העצמי להיות צד אנוכי. כל עוד יוסף האנוכי שלו לא היה אנוכי, אז אביו אמר לו לך, הוא הלך. אז האחווה דרשה ממנו ללכת אפילו למקום מסוכן, הוא הלך. ברגע שאני מגזים, מגדיל, מדגיש את העצמיות, לא בתארה שהתורה דורשת ממנו, לא בכיוון שחזל רוצים לבנות אותו, אלא אך ורק באינטרסנטיות שלי, אז אני יכול לגרום לכך שאני מטשטש את האמת. משתמש בה קרדום לחפור בה. ועל כן בעצם אומרת הגמרא, את המסע אנחנו כן סומכים עליו, אם שמואל עובד לא קיים קרוב אליו, הוא לא יגיד דברי שקר. אז המסורת ההלכתית קיימת, אז הכלל המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, הוא כלל אמת. אבל מה עם שאלת דואג? הרי אם הסיבה לכך שהמוני ומואבי לא יבוא בכאן השם, אם מפני מידותיהם המקולקלות, שאיפה היה המבחן של מידותיהם המקולקלות, זה שהיו צריכים ללכת לקראת ישראל ולהכניס אותם כאורחים ולא הכניסו. וקושיית דואג הייתה, היו צריכים להתארגן עם מחיצה והפרדה, והגברים לקראת גברים ונשים לקראת נשים. נשארה הקושייה בלי תשובה. ואם הם היו צריכים כך לעשות ולא עשו, אז אם כן, הנשים המואביות נפסלו. אז מה הרווחנו במסורת ההלכתית? אומרת הגמרא, מכל מקום, קשיא. אז באמת נשארו שאלות דואג, שאלות ללא מענה. עונה הגמרא. אך תרגימו, כל כבודה בת מלך פנימה. הפסוק בתהילים בפרק ממאי אומר, יש לגבי בת מלך אחריות להיות פנימה, לא להיות החוצה. והמילים האלה, לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים, הם מילים לא מתאימות לנשים. התשובה השנייה, בארץ ישראל ענו תשובה אחרת. במערב האמרי ואיתם הרב יצחק, אמר קרא, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. כששרה מתבשרת, שרה נמצאת באוהל. דומה הדבר לכל כבודה בת מלך פנימה. אבל מה התוכן של תשובת הגמרא? כשהגמרא בסנהדרין אומרת שדואג הידומי היה למדן, היא אומרת את הביטוי הבא. היא כתוב, ותישא בריתי על לפיך. כל תורתו של דואג הייתה מבריקה, הייתה למדנית, אבל הייתה מהשפה ולחוץ. היא הייתה חיצונית. מה אתה עושה, אומרת הגמרא, שאל אותו אלוקים, כשאתה מגיע לפרשת מספרי לשון הרע? יש פסוק כזה בתורה. יש פסוק הזה בפרשת כי תצא, אישה מלאכה בנגע הצרת מאוד. והתורה אומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. תיזהר מדיבורים שליליים. מה אתה דואג, עושה, כשאתה מגיע לפסוק הזה? איזה דרשה אתה נותן בליל שבת? איזה שיעור מבריק אתה נותן? מה אתה עושה, דואג, כשאתה מגיע לפרשת מרצחים? פרשת שופכי דמים? עברת את פרשת שופטים, את פרשת הרי המקלט? אתה פגעת בנוב, עיר הכהנים? הרגת עשרות אנשים רק בגלל שאתה מקנה בדוד, רק בגלל שהם סייעו באיזושהי דרך עקיפה לחייו של דוד להימשך. למה אתה כל כך מתנגד לדוד? למה אתה כל כך לא רוצה שהוא יהיה יהודי? הנה התשובה. הפסוק שדוד אומר בתהילים פרק ממי, זה כל כבודה בת מלך פנימה. ואתה דואג, התורה שלך היא מהשפה ולחוץ. הנה דוגמה בפרשה. שבעצם בדור שלנו יש קרב על השאלה הזאת. האם העצמיות זה דבר שצריך לחשוף אותו, להבריק אותו מבחוץ, לצחצח אותו חיצונית, להציג הצגה, או שזה זיוף, והנפש מצד עצמה היא צריכה שקט, היא צריכה פנימה. הנה התורה אומרת, למטה למטה, בפרק כ"ד, בסוגיית מתנות עניים. כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך. ליתום, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. לא תפאר אחריך, לא תיקח את הענפים, לא תיקח את הפארות. אומר רבנו בחיי אחד הראשונים, על פי המדרש, לא תפאר אחריך, אל תתפאר. וכך הוא לומד את הפסוק במשלי בפרק כף. רוב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמונים מי ימצא. רוב אדם, רוב בני אדם, כשהם עושים חסד, הם קוראים, הם מפרסמים את זה. ואיש אמונים, מי שעושה חסד מתוך אמונה ולכן הוא לא רוצה להתפרסם, מי ימצא? נדיר הדבר. וכך אמר משלי בפרק י' א', כשדיבר על האימות בין מי שיש לו מוזני מרמה, שזאת תועבת השם, סוף פרשת כי תצא, מי שהשיגעון של הרווחים והכספים משבש את שיקול דעתו המוסרי, לעומת צנועים ואת צנועים חוכמה. שם כתוב, נאמן רוח מכסה דבר, והולך רחיל מגלה סוד. הנאמנות של הרוח היא השמירה על טהרתה. השמירה על טהרתה לא דורשת עין חיצונית. כשזה צנוע, זה פנימי, זה נקי. לא מתחשבים בתדמיות. לא לומדים שפת הגוף. אלא אך ורק ביטויים של תנועה פנימית. היום אפשר לראות רכב עובר מולך, הנהג עם כל ידיו ורגליו עושה תנועות, ואתה לא מבין, אין אף אחד באוטו. אני אומר לך, לא, יש פלאפון. משמע, פעולת שפת הגוף היא לא פעולה מלאכותית. בן אדם לא עושה את זה כדי שמישהו יראה אותו. זה חלק מתנועת הנפש החלה בתוך המציאות הגופנית ומזיזה אותה. ושיטת בריאות שלמה בנויה על תנועות גופניות כדי להבריא מערכות בתוך הגוף. באמת, צניעות לא מתחילה ממחיצות. צניעות פירושה נאמנות לעולם פנימי. יסוד האחווה, זה העולם הפנימי, תהיה נאמן לו, תשיב אבדה. גבר שונה מאישה במובן הנשמתי הפנימי, לא ילבש גבר כלי אישה וכן להפך. אז מה אתה רוצה דואג? שנעשה מחיצה ונשים תלך לנקרת נשים, איפה? בשדה הקרב הבינלאומי? אבל זה לא מתאים להם. ואם זה לא מתאים לנפש הפנימית שלהם, אם ככה, אז גם אם נעשה מחיצה זה יישאר לא צנוע. ממילא הנשים לא נדרשות ללכת להכניס אורחים שם במואב וישראל. ממילא, הן לא נפסלות. אבל אתה דואג לא יכול להבין את זה. אתה, האיחוד האירופאי, מממן בכספי ענק מחקרים באוניברסיטת בר אילן על התועלת בהכנסת נשים לצבא. המפקד בצבא אומר, זה לא בריא. הנפשות הפועלות אומרות, יש בו משהו לא בריא. למה האיחוד האירופי נדרש לזה? נטשטש, נקטין את יכולת הלחימה, נשבש את כל אורחות הלחימה בגלל גיבוי יצרים. ואז עם ישראל יהיה לו פחות כוח. אבל לא נגיד לו את זה ישר. נסווה את זה במסווה של קדמה, ועם ישראל עובר לדום, הוא לא מתאים לו להיות פרימיטיבי. נסווה את זה במסווה של שוויון, ועם ישראל לא יכול לסבול כיפוח. ועוד ועוד מילים נשים על המציאות ועל הדמיונות. ואז כשנעבור בשטח ממקום למקום, ונראה את הנזקים של הערבוב הזה, נחזור לדברי התורה ונגיד, איבדנו אבדה, צריך להשיב את האבדה. צריך לעזור לאנשים להיות הם עצמם. את זה דואג לא יכול להבין. הוא רוצה שנשב בחתונה בלבוש צנוע, אחרי שקיבלנו בהזמנה משפט למטה, לנוסח כזה ואחר, נא לבוא בלבוש צנוע. אפילו באנו לחתונה והכניסות הן נפרדות, וממילא בעצם יש צניעות בחתונה. ויושבים באולמות שונים ולא רואים אלה את אלה, צניעות גדולה. כשנכנסים לאולם יש סעודה לפני החתונה, סעודה שלמה, ואחר כך מנה ועוד מנה ועוד מנה ועוד מנה. הרבה רעבתנות, הרבה ברק חיצוני, דואג, תשמח, ניצחת. הצניעות הופכת להיות מושגי מסגרת. אבל אנחנו אומרים לו, לא, מי שמורה הדרך שלנו זה דוד המלך. צניעות פנימית אמיתית. מדואג לא היינו שומעים בחיים את המשפט, אנוכי תולעת ולא איש. זה היינו שומעים מדואג האדומי, אתה תולעת ולא איש, אני ואפסי עוד. על כן זה שני עולמות מתנגשים לגמרי. התורה אומרת, אתה רוצה להיכנס לראש השנה? התורה אומרת, את רוצה להבין מה זה צניעות? זה לא מתחיל במסגרות, זה מתחיל באותה נאמנות פנימית. שממילא אדם מבין שהדרישות המוסריות הן צומחות כתוצאה מהעצמיות. התורה אומרת בפרשת כי תצא לא תעשוק שכר שכיר. התורה אומרת ביומו תיתן שכרו. אם העולם הממוני הוא המסנבר, הוא הקובע, הוא הסוחף, אז הוא גורם לאדם כל מיני דמיונות, איך להרוויח יותר, ואיך לפגוע בזכויות של זה החלש, של האדם השכיר. ממשלה עוד לא מוצאת את הדרך, איך לבטא במשהו את התמיכה המוסרית בניצולי שואה. קרוב לעשוק אותם. אם הייתם אנשים צנועים, פחות מבליטים את כבודכם, פחות מבליטים את מעמדכם, פחות מבליטים את זכויותיכם, מה שמכונה בשפה העיתונאית היום נבחרי ציבור. כך אומר רבן גמליאל. שני אנשים הוא מבקש להטיל עליהם משרה ציבורית, אז הם בורחים ומתחמקים. אומר להם, מה אתם חושבים? שררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם? כבוד אני נותן לכם? זכויות אני נותן לכם? עבדות, אחריות, נאמנות אני נותן לכם. אז זה לא נבחרי ציבור, זה משרתי ציבור. ולכן התורה בסוף פרשת כי תצא מדברת על פרשת המשקלות. איפה לא תהיה לך איפה ואיפה, אבן שלמה תהיה לך. אל תעשה אפליה. עד כדי כך אומרים תלמידי הגר"א, אל תעשה אפליה בין המקומות. כשכל המקומות בארץ ישראל יהיו שווים, אז תבוא גאולה. כך תלמידי הגר"א מפרשים את הגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא עד שיהיו כל השערים שקולים, שתיפסק האפליה. איך תגדיר את מרכז הארץ? תגיד, מרכז הארץ נמצא בסדרות, מרכז הארץ נמצא בגוש קטיף, מרכז הארץ נמצא בקריית שמונה. תגיד, הפריפריה נמצאת ברעננה, בפתח תקווה, בהרצליה. אם תגיד אחרת, משמע אתה מסתכל חיצונית. אתה מסתכל לא על פי המבט של הצניעות. אתה מסתכל לא על פי המבט של התכונות הטבעיות, של המידות הטבעיות. העולם העצמי משתבש. אלה הדברים של הרב קוק כאן בפסקה 8. באורות התשובה. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית. את הגוף לא שוכחים אף פעם. את התאוות לא שוכחים אף פעם. אבל את הנשמה, את המהות שלה, את הכוח הפנימי שלה, כששוכחים. כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. השאלות החיצוניות תופסות מקום. אפשר לשמוע כל חצי שעה מה קורה בבורסה, מה נפל, מה עלה, במקום לשמוע כל חצי שעה עין טובה, דיבור טוב, דוגמה להתנדבות, דוגמה לאכפתיות, דוגמה לאחווה, דוגמה למסירות. זה עולם משובש. וברור הדבר שאם עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם לא ישמע חדשות ולא יקרא עיתונים ולא יראה טלוויזיה, בסוף תהיה להם ברירה אחת: רק לדבר טוב. כי אם הם ידברו רע, אם הם ידברו חיצונית, לא נשמע אותם, לא נקנה אותם, לא נסתכל בהם. איזה תנועת שחרור זו צריכה להיות. שהחיים בתוכיות שלהם הם העיקר, ואילו אני מסיח דעתי מלהסתכל בעיקר, בפנים. ואז הכל נעשה מעורבב ומסופק. עד כדי הביטוי למעלה בגמרא במסכת סנהדרין, על בסיס הפסוק בישעיהו, וסר מרע משתולל, מי שיסור מרע נחשב בחבלי משיח, משתולל בעיני הבריות. נחשב משונה. והתשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא נקודת שינוי במציאות, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, אל החלקים היותר פנימיים באישיותו. ומיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות, ילך ויצעד על המעלה מעלה בקדושה ובטהרה. אומר הרב, זה לא דיון נקודתי. דבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל הוויה כולה. שכיל כולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם, שהעניין הרוחני מדבר אליה, שהמצוות משמעותיות לה, אבל את עצמה אינה מכוננת לקבץ את נידחיה, והנפש תישאר ברבדים מסוימים שבה מחוץ לתמונה של התשובה, הרי תשובה של רמייה, תשובה חלקית, תשובה מצומצמת, תשובה קטנונית, שתישא על ידי זה את שם השם לשווא. אומר הרב, על כן רק באמת הגדולה של התשובה, האמת שכוללת את החיים, שכוללת את הנפש, רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו, ישוב האדם והעם והעולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה, לאור באור החיים. זה הרז של אורו של משיח. אורו של משיח זה לא רק קיבוץ גלויות, זה לא רק חזרה לארץ, זה לא רק פריחת הארץ, זה לא רק בניית העצמאות והקמת מדינה ובניית כל התכנים הרוחניים שלה, אלא בבסיס אורו של משיח הוא הופעת נשמת העולם לשוב אל השורש, לשוב אל עצמו. במובן זה הבירור הרוחני והמוסרי והנפשי של הפרקים האלה בפרשת שופטים, בפרשת כי תצא, בפרשת כי תבוא, ניצבים וילך, כל ארבע הפרשיות של חודש אלול, בעצם בונים עוד פרט ועוד שלב ביכולת של האדם להסתכל אל תוכיות החיים של עצמו ולגלות כמה הפרטיות שלו בעצם מחוברת עם הכלל, כמה העכשוויות שלו היא בעצם כלי להופעת אידיאל ולא משהו אנוכי עכשווי, כמה הצניעות שלו זה עולם פנימי ולא מסגרת חיצונית. אולי באופן הזה יתברר מה שאומרת הגמרא במסכת קידושין בסוף הפרק הראשון. הגמרא אומרת, אמרו צדיק, על בסיס פסוק בישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליו יאכל. אומרת הגמרא במסכת קידושין, מה פירוש אמרו צדיק כי טוב? יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אלא צדיק טוב זה טוב לשמיים וטוב לבריות, צדיק שאינו טוב זה טוב לשמיים ולא טוב לבריות. אומר מרן הבן איש חי, שיום הזיכרון שלו בהתחלת שבוע הבא, אומר פה בפסקה 6, הוא אומר, כיוון דרה לבריות, אם כן אינו טוב לשמיים. איך יש אדם שתקרא לו צדיק, גם אם תוסיף לו את המילים לא טוב. אם הוא רע לבריות, אם הוא לא מסודר נכון בבן אדם לחברו, איך אתה קורא לו צדיק? אדרבה, השם יתברך כפיד על עבירות שבן אדם לחברו יותר מעבירות שבן אדם במקום. האם זה סדר המושגים היום? לא בטוח. האם זה הרגל החשיבה היום? לא בטוח. היום, האם זאת המדידה של מאדרין ומאדרין ומאדרין היום? לא בטוח. אבל זה מה שהתורה אומרת. איפה היא אומרת את זה? אומר המשך חוכמה. ההבדל בין מצוות של אדם לחברו לבין מצוות של אדם ממקום הוא הבדל מטעה. אין עונש על מצוות של אדם לחברו. במצוות של אדם למקום יש עונש. ואני בשפה השטחית שלי מבין שאם יש עונש על מצוות של אדם למקום, הן יותר חמורות. אומר לי המשך חוכמה, לא הבנת כלום. על מידות, על מצוות של אדם לחברו אין עונש, כי אין עליהם כפרה. הן יותר חמורות. ועל מצוות של אדם למקום יש כפרה, לכן יש עונש. אז אומר הבן איש חי, איך אתה קורא לאדם שהוא לא טוב לשמיים, הוא לא טוב לבריאות? איך אתה קורא לו טוב לשמיים? הוא לא יכול להיות. אומר הבן איש חי, מה שכתוב רע לבריאות, אין הכוונה שחוטא בדברים שבן אדם לחברו. שהוא מזיק חליל על הבריאות, או חומס, או עושק. לא, לא על זה מדובר. אלא הכוונה שמלמד קטגוריה על הבריאות, ואינו מלמד זכות. אומר הבן איש חי, ולא ניחא לקדוש ברוך הוא שאדם ילמד חובה על ישראל. שהוא למד מניין אליהו הנביא זכונתו. הואיל ואמר על ישראל כי עזבו בריתך נענש. זה המלמד חובה על ישראל, אומר הבן איש חי, אף על פי שישר להבין למה הוא עושה את זה, מתקנה קנאת הדת. הוא נקרא רע לבריות. אבל המלמד זכות על ישראל, זה הנקרא טוב לבריות. ירושלים מתרחבת. מחלפים מכל כניסה, רכבת קלה, בתים גבוהים, חניון ממילה, חניון קרטה, הכל הולך וגדל. אולי באיזשהו מקום בלב תשאל השאלה, האם זה לא כמות על חשבון איכות, חומר על חשבון רוח? ואז אולי בתוך הלב איזושהי נקודת כתרוג על הגאולה. על כן אומר רבי משה אלשיך, בגדולי התורה בצפת, לפני 400 שנה, כשנקרא את הפסוקים השבת, מה נקרא פה בפסקה 2? ארכיבי פסוק ב', מקום מועלך, יראו את משכנותייך יתו אל תחסוכי, יאריך מטרייך, ידידותייך חזקי. כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גויים יירש וערים נשמות הושיבו. אומר הנביא בפסוק ד', אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי. אומר רבי משה אלשיך, הפסוק הזה היה צריך להופיע קודם, כשרוני הייתה הכרה, כשהיו רבים בני שוממה, אבל עכשיו, אחרי שיש ארכיבי מקום, או הלך ויתודותי חזקי, ימין ושמאל תפרוצי, אחר כך אתה אומר אל תיראי. אומר רבי משה אלשיך, יש חשש ליראה מפני אותו שיקול שהוזכר קודם, אולי זה יהיה על חשבון הרוח, אולי זה יהיה על חשבון הטהרה, אולי כל ההתרחבות החומרית הזאת היא רק מדרדרת את מצבו של עם ישראל. אומר רבי משה אלשיך, כתוב בנבואה, יריעות משכנותייך יתו. אל תסתכלי על המציאות כמו עיתונאי או כמו פוליטיקאי. המציאות לא מתחילה מהסתכלות חיצונית. המציאות מתחילה מעולם עליון. אלוקים פועל פעולה דרך כנסת ישראל. ירושלים של מעלה מתרחבת. עדיין לא רואים את זה. עדיין זה לא אומר שכל הציפיות שלנו מהמציאות אכן מתקיימות. זה עדיין גולמי, זה עדיין ראשוני, זה עוד לא יצא אל הפועל. אבל מי מרגיש בזה? החומר. החומר מתחיל להתרחב. הוא לא מתרחב בגלל שעיריית ירושלים עשתה עסקה עם מעץ, או בגלל שלב לבייב החליט לבנות את כביש 6. לא מפה מתחילה התרחבות. זה רק הפיזיקה, זה רק הביולוגיה, זה רק הטכניקה, זה רק הסלילה. אבל מאיפה מתחיל הכל? מהפנים, מהנשמה. והנשמה כשהיא מתרחבת, ברור שזה יגיע גם לכלל מימוש. לא תוך יום, לא תוך יומיים, לא בקלות. צריך לגדול עם המציאות הזאת. כשמסתכלים בעין טובה על הגאולה, מוסיפים בחיוב, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, היו אומרים תלמידי הגר"א, תדברו על הגאולה, מילים טובות, תוסיפו ישועה, תוסיפו לגאולה כוח. במובן הזה יש המון אתגרים בפרקים האלה. אבל אלה לא אתגרים שבאו רק לסמן מה לא טוב, אלא באו להרים את הרף. הוא רף גבוה מאוד. הרף הרוחני והמוסרי של גאולת ישראל הוא רף גבוה, כדי שנתקדם אליו, כדי שנחתור אליו, כדי שנגלה מי אנחנו באמת, מי עצמנו, מה נקודת האחריות שלנו, מה נקודת הזהירות שלנו באחווה, מה הצניעות הפנימית שלנו, מה תפקידנו בפריצה של כוחות הגאולה לגדול באמת, לגדול בתאווה. בעזרת השם, רוצה לשאול? בכבוד, סוף סוף, איך התבשתם אותי ככה? קצת שאלות, קצת משהו, אפילו המסך הזה שהיה פעם לא נמצא. מה עושים? הוא שמה? נו, איך נראה, מה נראה? אה? אין שאלות, הכי טוב. בכבוד. שאלה של, איך קוראים לך פרטי? מתן. מתן שואל, מה זה? אם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה, הרי היא תשובה של רמיה. תשובה של רמיה זה ביטוי שמופיע במסכת תענית בתלמוד הירושלמי לגבי תשובתם של אנשי נינווה, והכוונה היא תשובה חלקית. מה אני מתכוון תשובה חלקית? הרי אם חלילה פעם נסעתי בשבת והחלטתי לא לנסוע, אני נקרא בעל תשובה. אם פעם חלילה אכלתי טרף, עכשיו החלטתי אני לא אכל איתו טרף, אני נקרא בעל תשובה. אבל אף אחד מכם לא יודע איך אני מתנהג לאשתי, איך אני מתנהג לילדיי. אם התשובה היא חלקית, כלומר, תפסתי 7 מצוות חשובות, מעשיות, והם הציר על פיו אני קובע מי דתי, מי לא דתי, מי בעל תשובה וכל הקטלוגים של ימינו, לזה קורא הרב קוק תשובה חלקית. למה? היא משאירה חלקים בנפש מחוץ לתחום. החלק של האחווה, החלק של המשפחה, זה הקיום של האדם. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. אתה בונה את העולם הפנימי העצמי. וכיוון שהוא לא אטום והוא לא גס רוח, הוא לא יהיה מנותק מהבניין הלאומי. לכן זאת בדיוק הדוגמה בפרשת כי תצא, הרבה פרטי חיים שכולם בעצם מבטאים, או יותר מדויק נובעים מהעצמיות של האדם. אם באמת התשובה היא בירור כוחות החיים, בירור כוחות הנפש והחיבור שלהם אל השורש, אין כוח שיוצא מהכלל. אין דבר כזה לקרוא לתהליך התשובה כדבר קיים בגלל אותם 6-7 מצוות ולהזניח את אותם חלקים נפשיים, מוסריים, משפחתיים. אדם גומר לימוד שבוע, מתעלה, נסגר, חוטף מלאכים, מגיע ביום שישי הביתה, חצי שעה לפני שבת עושה מסדר כשרות להורים שלו, עושה מבחן דתיות להורים שלו, מתעצבן עליהם, הפלטה לא מחוסה, כפתור לא מודלק. תגיד, מי אתה? מאיפה נולדת? יש לך הורים. אתה מסוגל להבין התפתחות רוחנית מתוך שאתה כפוי טובה? זה יכול ללכת ביחד? זה נקרא בשפת התורה נבל. נבל בשפת התורה, אומר רמב"ן פרשת האזינו, זה אדם כפוי טובה. כי הוא נפל, בית ופי מתחלפות, כי הוא נפל מהמדרגה המינימלית שלו. אומר הרב קוק, כשאתה מברר את שורש הנשמה, אתה מברר את כל ההופעות המוסריות של החיים. אתה לא אדם שלם, זה לוקח 120 שנה, אבל לפחות ברמה המהותית שום דבר הוא לא מחוץ לתמונה. אבל אם אני מדגיש מעשים מסוימים ושאר חלקי הנפש, אני לא מתכוון לקבץ אותם, אני לא מתכוון לחבר אותם לתוך מהלך הטהרה, לזה הוא קורא תשובה חלקית, מעקה, זהירות בחיי אדם, זהירות בדרכים. נתנו לך אפשרות לטייל בין הזמנים. אתה לא מעיז לצאת לטיול אם אתה לא יודע איך ללכת בטיול. אם אתה לא מבין שצריך לקחת 3-4 ליטר מים, מדוע אתה יוצא לטיול? ואתה דתי, ואתה דתי למאדרין, ואתה דתי חרדי למאדרין, וכל הקטלוגים האלה, מאיפה לקחת אותם? אתה נוסע בג'יפ 4x4. אתה מגיע לשלט, מכאן הולכי דרך. אין יותר ג'יפ, עצור, רד מהג'יפ. אם לא תעצור, ותזלזל, ובגלל זה הג'יפ נדרדר לתהום, אז איפה הדתיות שלך? אם אתה לא יכול לקבץ איתך את כוחות החיים הפשוטים, וליישר אותם, אתה נושא שם השם לשווא. שמו של אלוקים קשור לחיים, הוא קשור לעצמיות, הוא קשור לכיבוד הורים, הוא קשור לשלום בין איש ואשתו, הוא קשור לזה שאתה תהיה איש בדחן שתשמח אנשים עצובים, זה שם השם. ומתוך כך, כל מכלול המצוות, אלה היותר מובנות ואלה הפחות מובנות, אבל החתירה צריכה להיות כל הזמן לגלות איפה נמצאת הטהרה ביסוד של החיים, בקומות הבסיסיות של החיים. אחרת אתה מדלג, בונה משהו שנראה רוחני, אולי נותן סיפוק לרגע, אבל הוא לא גואל את החיים, ואנחנו רוצים לגאול אותם. כן, שאלה שנייה זה כבר ככה עוד יותר חיים בלימוד, אחרת כבר חשבתי הכל מת. כן, לפי חלק מהפרשים זה לא מחייב שבנות מועד צנועות, זה רק אומר שהן לא נטבעות למה הן יצאו, דבר ראשון. דבר שני, לפעמים חלק מהמפרשים, העיקר זה בנות ישראל. כיוון שהן לא יוצאות לשדה הקרב, אז מלא אין לה מואביות לצאת לקראתן. אז זה עוד יותר לא מעיד על בנות מואב. ודבר שלישי... איך? ברור. תכונה נפשית. כיוון שהפסוק אמר את הדבר שלא קידמו איתכם, אז הפסוק הוציא את המואביות. אבל באמת, התכונה הנפשית הזאת שאין אישה של דרכה לקדם, היא תכונה בינלאומית. זה שהעולם מתכחש לתכונה הזאת, זה בסדר, הוא מתכחש לעצמו. הוא שוכח את עצמו. הדבר הנוסף הוא שבאמת יכולה להיות תכונה נפשית מינימלית של צניעות, אבל אפשר אחר כך לקלקל אותה. התורה מעידה שהיא לא מקולקלת עד היסוד, ולכן מזרעם אפשר להכניס. אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב התכונה הזאת, שהיא לא הייתי אומר טהרה פנימית, אלא רק המוכנות להיות בפנים, ולא לצאת החוצה, לאן שלא צריך לצאת, ואחר כך יכול להיות שזה מתקלקל, זה נשחק. אז לכן בנות מואב זה באמת לא הדגם מבחינתנו. אבל לפעמים אתה יכול ללמוד ממי שתבוא ממואב הלכות צניעות. רות המואביה, היא נמצאת בשדה. בועז הוא מנכ"ל כל העולם. יש לו 20 חברות ו-30 שדות. הוא היה יכול לשלוח את ראש הלשכה שלו לשדה כדי לברר מה פועלים שם. הוא הולך בעצמו. מה הוא אומר? הוא אומר לקוצרים, השם עמכם. הוא אומר להם שלום. אחר כך הוא אומר, למי הנערה הזאת? הוא אומר, חזל, מה פתאום אתה שואל את השאלה הזאת? הוא אומר, חזל, הוא ראה את צניעותה. מה זה? שהיא לא לקחת מה שלא מגיע לה. צניעות. היא באה ממואב. היא רואה שהיא לא שוחקת שחוק וקלות ראש. הוא ראה שצורת ההתכופפות שלה לתבועה משדרת צניעות. אז הוא שאל מאיפה היא. ואז זה שלא בא ממואב, הוא גדל בתוך אנש, בתוך בטש, בתוך גבש, הוא... כששואלים אותו למי הנערה הזאת, הוא אומר, זה נערה מואביה, היא באה פה, היא לא שייכת לעניין. ובועז אומר לה, תמשיכי כאן. בא משדות זרים ממואב, יצא משם פרידה טובה, איזה ענף מסוים טוב, והוא הבסיס לדוד המלך. אלא שהשם של התינוק שנולד, לרות ולבועז, לא קוראים לו ידידיה, לא קוראים לו אברהם יצחק, לא קוראים לו צבי יהודה, לא קוראים לו שלמה זלמן, לא קוראים לו ישראל יעקב, לא קוראים לו שניאור זלמן. בסדר? ברור מה לא קוראים לו. מה כן קוראים לו? שם. אולי בגמטריה זה ניצוצות, אולי בגימטריה זה קדושה, לא יודע. שם פשוט. קודם כל שם אחד, לא שניים. והשם הזה נקרא עובד. לעבוד. יכול להיות שהמעוביות ביסוד שלהם יש אולי משהו חיובי, הם לא עבדו. אז זה לא מספיק. אנחנו, לפי הבבלי, יש שלושה סימנים בישראל, בישנים, רחמנים, גמלי חסדים. לפי הירושלמי ביבמות ובנדרים, הקדוש ברוך הוא נתן שלוש מתנות טובות, בישנים, רחמנים ומלא חסדים. במציאות, נגיד את זה באופן חיובי, יש עוד הרבה מה לעבוד כדי לגלות את זה. יש תכונות ראשוניות, אבל הן לא מספיקות. אז בהקשר שהתורה אומרת שהן לא נפסלו, לא נפסלו. אבל אנחנו יודעים שתכונות הנפש הפנימיות של ישראל דורשות הרבה מאוד פיתוח, הרבה מאוד זיכוך, במיוחד בחבלי משיח. בעזרת השם שבא עצמך וטובה. כן, עכשיו שלוש שאלות, זה כבר חזקה. שאלה. היינו ביום ראשון במסגרת סדרת כינוסים שמארגנים חבר'ה בוגרי מכון מאיר, בראשם מרדכי בניטה ועופר ורוני, שקראנו לזה ירחי קלה, גאולה ותשובה. יש כמעט 100 כינוסים בחודש אלול ותשרי. היינו ברמלה, נמצאים בתוך מקום, לומדים עם חבורה, חלקה צעירים, חלקה מבוגרים, ולומדים את המאבק בין ישמעאל ליצחק, ותוך כדי הלימוד מבררים מה התפקיד של רמלה. ברמלה יש באופן זמני גם ערבים, ואיך... איך רמלה נמצאת בחזית של הבירור היום בין ישמעאל לבין יצחק? וקצת הרחבה מסביב, יושב בן אדם שם, מסתכל, ורואים יש איזו תסיסה פנימית בתוכו. הוא עוד מעט הולך להגיד משהו. אז תשתוק קצת ותן לה, תן לציבור קצת לדבר. אז יש קצת שקט, חצי דקה, ואז הוא תופס אומץ, הוא אומר ככה, הוא אומר, לפי מה שאתה מלמד, אז הגרעין התורני ברמלה זה האנטיביוטיקה לכל המחלות. כך הוא תרגם את הדברים. שכיוון שהקרב בין ישמעאל ליצחק הוא קרב מסובך מאוד היום, מוסרי, תרבותי, לאומי, קרב מסובך מאוד, אם לא שיש כוחות נפש פנימיים רוחניים, אז איך, מאיפה ניקח כוח לעמוד במאבק הזה? ושומע את המשפט שלו, אני אומר, בעצם כל החברה הישראלית יכולה להכיר בכך שבמאבק בין ישמעאל ליצחק, היא צריכה אנטיביוטיקה, היא צריכה איזה נקודה שתבריא את החיסון שלה. ואז מתחרפת השאלה, מתחדדת השאלה הזאת. אז איך ידעו? אנחנו צריכים לעשות השתדלות גדולה. לתת לתחושות הטבעיות האלה, לתת להם מקום, ולהקרין אותם. אמרתי, זה לא יהיה תהליך של יום אחד. עבודה גדולה, קודם כל פנימה, אחר כך בסביבה הקרובה, ואחר כך בסביבה יותר רחוקה. הצמאון היום הוא צמאון אדיר. אחד הדברים שמחיים את הצמאון היום זה שזה לא מופיע בערוץ 1 ו-2. אפשר לעבוד בשקט. זה הולך וגדל. אני חושב, במיוחד אחרי מלחמת הצפון, ואחרי סדרות ובתוך סדרות, אחרי גוש קטיף, עמך ישראל, העם הבריא, נמאס לו מזיופים. הוא רואה לאן הגאווה מגיעה. הוא רואה לאן הכוחניות מגיעה, הוא רואה לאן האנוכיות מגיעה, והוא צמא, הוא מצפה. צריך לעשות כל מאמץ, כל השתדלות.
השאלה מה... מאיפה תתחיל בכלל שאתה רואה שהכל כל כך אותו מניח, אתה שעושה וזה לא.
שאלו תלמידי הגאון מווינה לפני כמעט 180 שנה, היה 90 שנה. הרב שלהם אמר להם, הגאון מבינה אמר להם, תשמעו, הגאולה תהיה כשיהיו בארץ 600 אלף יהודים. כמו שהיה בתשח. 150 שנה לפני זה, תלמידי הגר"א, המספר המקסימה שלהם היו 600. אמרו תלמידי הגר"א, אנחנו לא, זה לא שייך, זה לא ריאלי, איך זה נקרא במחוזותינו היום, זה לא רלוונטי. או בשפת העיתונאים, אין סיכויים. אמרה להם הגר"א, תראו, מהלך הגאולה יש בו הבחנה נבואית. הקטון יהיה לאלף. לסוף פרק סמך בישעיהו. שזה אומר בחשבון ככה. יש מילה אחת שהיא מפתח הגאולה. תיקחו אותה, סובבו את המפתח הזה, כל הדלתות נפתחות. איך? אמר להם הגר"א כך. המילה היא תף, תף, קוף, צדיק, תת. 999. יש בגאולה אלף חלקים. אתה אחד, אלוקים אחראי 999. אתם 600, כל אחד מכם יבוא. על כל אחד שבא, אלוקים יביא 999. סך הכל, תהיו 600 אלף. כותב הרב קוק באורות התשובה, הבעיה הגדולה ביותר של התשובה זה שאני לא מאמין שהיא קלה, שאפשר להיחז בה. אדם נוסע לעיר, סיפר לי חבר, אתמול, שלשום. הוא נסע לעיר, הוא נכנס לעיר, הוא רצה ללכת למקום שאח שלו נמצא. הוא הסתכל על השעון, הוא הבין שאח שלו כבר גמר לעבוד, הוא עוד לא הגיע הביתה. ויש לו, כך הוא סיפר לי, לאח הזה 5 דקות, והן הולכות להתפספס, והוא לא יראה את האח שלו. שבוע לרעה אותו. מה יעשה? נזכר בתלמידי הגר"א, אחד מאלף. אמר, אני עושה השתדלות, אני אחפש אותו. איפה תחפש אותו? עיר גדולה. פתאום רואה לפני המכונית שלו אוטובוס. ליבו אמר לו, על האוטובוס הזה, אח שלו. מי, למה, כמה, לא יודעים. אחרי 3 דקות עוצר האוטובוס. הבן אדם ירד מהאוטו מהר, עלה על האוטובוס. צעק, איפה זה וזה? אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע? מי אתה? אמר, אני אומר לכם, אח שלי פה. בדקו אחרי 30 דקות, אח שלו שם. מצא את אח שלו. יש דברים שאתה לא יכול לעשות. כל ההר הזה של החבלי משיח עם הקליפות שלו, זה רב יוחנן אמר לנו, חבר'ה, יתה ולא אחמיני. יהיה לכם הרגשה שיבוא המשיח ולא רוצה לראות אותו. תלכו לרב יוסי. אמר חבר'ה, רב יוחנן צדק. באמת, חבלי משיח, זו תקופה קשה. אני רוצה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. ואני אומר לכם, אומר רב יוסף, אזכה. אלוקים הוא אחראי שהמשיח יבוא. זה עניין שלו. גאולה תבוא. אתה יכול להתפלל, תן לקדוש ברוך הוא, תן לך כוחות לעשות את האחד מאלף. אל תלך בגדולות במובן הזה שתרגיש שכל העולם הזה על הכתפיים שלך. אתה לא יכול להפוך את העולם. עשה אתה קטן. אני אעשה קצת כי אני רואה אותך עושה. ואלה מחזקים את אלה. ועם יצירתיות, ועם יוזמה, ולא להיות פסיביים, עושים משהו. צריך לעבוד. הקליפות קיימות, זה לא חידוש. השאלה אם אנחנו נסחף אחרי הקליפות ונתייאש, או ננסה לפצח אותה. הנקודה הזאת של העצמיות היא קיימת, היא נמצאת, ממש נמצאת. אתמול הייתי באלי, אמר לנו הרב של אלי, עשו שם, יש שם חלק מקליטת עלייה כלפי משפחות שבאות מרוסיה. משפחה לא ידע כלום. עלייה לבר מצווה, תפילין, לא יודעים כלום. למדו קצת. אמרו, לא נעשה לילד תפילין, אולי הוא לא ירצה. נראה לו תפילין. נגיד לו, אתה רוצה להניח, תניח, ואחר כך נעשה לו. הביאו לילד תפילין, פתחו לו את השקית, הבן אדם התעלף במקום. התעלף, איבד את ההכרה. אחרי זה הוששו אותו. אמרו, תגיד, מה קרה לך? אולי אני אסביר. אחר כך קנו לו תפילין. התעלף הפעם. זה נשמה של יהודי, אומר הרב חרל"פ. פעם היה ספר כזה, מעייני הישועה. אומר הרב חרל"פ, אם היינו יודעים איזה שאגות שואגת הנשמה של אלה שנחשבים רשעים, כמה היא מתייסרת, היינו מבינים מה קורה בדור הזה. אל תסתכלו על החיצוניות. תהיו אנשים צנועים, תאמינו בנקודה הפנימית. היא תתגלה. תגיד, לא תעשוק שכר שכיר, תגיד, כבד את אביך ואת אמך ותחיה כך, ואז אני אומר לך, אני אדם אטום, אני אלה שציירת אותם קודם, יפתח ליבי. פלוני קורא בשונה ומשמש את המדחמים, ודיבורו בנחת הם הבריאות, והוא נושא ונותן באמונה, עליו הבריאות אומרות, אשרי פלוני של המתון. אני הולך איתך. זה לא מתחיל בדיבורים. צריך שהתורה תופיע בנקיות, תופיע בענווה, תופיע בישרות, תופיע בטבעיות, וזה תהליך הדרגתי. כשאפשר לדבר, נדבר. כשאפשר לעשות, נעשה. זה תהליך של צמיחה, שאנחנו היום רואים ניצנים שלו. רואים אותו הולך ומתפתח. צריך לגדול בו. צריך לעזור לאחרים לגדול בו. כל אדם לגופו. בדיוק, זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זה לא או-או. מתוך שאדם מתגדל, הוא גם מלמד. מתוך שהוא לומד ומלמד, הוא גם עושה. מתוך שהוא עושה, הוא גם לומד ומלמד. זה לא הבחנה כזאת חריפה, והיא גם תלויה באדם, תלויה בנסיבות, תלויה בכישרונות. ופעמים שעל ידי הדרכת רבותינו, גם אפשר לעשות את זה משולב. זה לא חייב להיות חד כזה או-או. העיקר זה לא לצאת. אנחנו לא יוצאים. זה חלק מאיתנו. אחינו הם חלק מאיתנו, אנחנו חלק מהם.
כן, קצת להחזיר, לא קצת לעשות מעשה, כמו שברוך השם אתה רואה, דמים היום גופים, ראש יהודים, בני ישועה, אתה רואה שיש? זה עדיין. אתה יודע, לעשות שיעור פעם בשבוע, כשבן אדם עושה לומד תורה פעם ביום רביעי, כשהוא עובד שבוע שלם, והוא בא ביום רביעי לשיעור תורה, צריך לשבת אותו שעה וחצי בשביל להזכיר לו מה לימדת ביום רביעי. אז איך הדברים האלה...
ואתה יודע איזה מהפכה קורית בעם ישראל? רב קוק כתב לפני 70 שנה שיהיה לימוד תורה בהמון, בציבוריות. איזה דבר מדהים. הנשמה מחכה לפעול בעזרת השם. בשורות טובות, שבת שלום וכל טוב.